אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי. בפרק הזה נעסוק באחד הכלים המרכזיים בתהליך האבחון וההחלטות לגבי המטופלים, ההדמיה. איך בוחרים את השיטה הנכונה, מה ההבדלים בין PET ל-MRI ל-CT, איזה חידושים קיימים בשיטות הדמיה. איתנו באולפן דוקטור גנדי שנדלר, מומחה ברדיולוגיה אבחנתית ורפואה גרעינית מהמרכז הרפואי סורסקי בתל אביב. שלום גנדי.
שלום אנטון, מה שלומך?
בסדר גמור. זה פודקאסט מאתגר. אנחנו צריכים לדבר על משהו שאנחנו בדרך כלל רגילים להסתכל עליו. אז בעצם מה השיקולים המרכזיים כשאנחנו מבקשים איזושהי בדיקת הדמיה בראש צוואר מטופלים? גידול לצורך העניין בחלל פה, PET, MRI, CT, מה לבקש ממך, מה ייתן לי את התשובות לשאלות שלי?
טוב, אז בגדול זאת שאלה חשובה, כדי להחליט איזה בדיקה מתאימה לכל מטופל, צריך קודם כל להכיר את כל המודליטיס הקיימים בתחום הדימות הרפואית, במיוחד בדימות של ראש צוואר, אז בגדול, ארבעת המודליטיס העיקריים שאנחנו משתמשים בהם, זה האולטרסאונד, ה-CT, MRI, ובדיקות פונקציונליות שכוללות בתוכן את ה-PET-CT ואת הסינטיגרפיה של המיפויים למיניהם. כדי להבין איזה בדיקה מתאימה לכל מטופל, צריך גם להכיר את היתרונות של כל מודליטיס והחסרונות. אני קצת אפרט על בדיקת האולטרסאונד, אולטרסאונד שזאת הבדיקה שיש לי חיבה אישית אליה, היתרונות העיקריים של בדיקת האולטרסאונד שהיא זמינה מאוד, היא לא כרוכה בקרינה, ולמי שלא יודע, נותנת את הרזולוציה, היא בעלת הרזולוציה הגבוהה ביותר, מיוחד בשימוש במתמרים עם תדר גבוה, לממצאים שטחיים, ולכן היא מאוד חשובה להערכה של איברים כמו בלוטת התריס וקשרי לימפה שטחיים בצוואר. בנוסף היא נותנת, היא מאפשרת הערכה של וסקולריזציה בזמן אמת, ומנחה בביצוע ביופסיות תחת אולטרסאונד. וכמו כל כלי אחר, יש לה גם חסרונות. אולטרסאונד הוא תלוי מבצע לטוב ולרע, מוגבל גם להערכה של ממצאים עמוקים, או ממצאים שמוסתרים על ידי עצמות וחללי אוויר, ומשהו שגם צריך להכיר, שקיימים כיום הרבה מכשירים ישנים שכבר לא נותנים את אותה האיכות, שלא נותנים את אותה איכות בהשוואה למכשירים חדשניים.
אמרת שאולטרסאונד זה בדיקה תלוית מבצע. כיום אולטרסאונד בכל עולם הרפואה ולא רק בראש צוואר, הפך להיות בעצם חלק מהבדיקה הגופנית. יש הרבה מנתחי ראש צוואר, אני מביניהם, שעושים בעצמנו אולטרסאונד לכל מטופל שמגיע אלינו, ואף עושים את הניקורים של בלוטות, של בלוטות לימפה, פרוטיס, בלוטת התריס בעצמנו, ולא תמיד שולחים לרדיולוגיה. מה אתה חושב על הנושא? איפה אתה חושב שצריך לשלוח לרדיולוג, ואיפה שזה בסדר שהמנתח יעשה בעצמו את האולטרסאונד?
זאת אומרת, ככלי שהפך להיות נגיש להרבה רופאים, והוא משפר את יכולת ההבחנה שלו בזמן אמת, אז זה כלי חשוב שגם אתה ככירורג תשתמש בו, אבל הבדיקה שלך היא לא תחליף אמיתי לבדיקה מלאה של רדיולוג מנוסה שעוסק בתחום, היא יכולה כן לשמש אותך במקרים מאוד ספציפיים, אבל לא מחליפה בדיקת אולטרסאונד סטנדרטית.
אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה כלי מאוד חשוב, כשאני בא להעריך בעיה מאוד ספציפית, אם זה את הקשר בבלוטת התריס, האם הבלוטת לימפה נפוחה, אבל אני בתור כירורג לא יודע לעשות סקירה כמו שצריך של כל הצוואר, לראות את כל המדורים, לראות כל בלוטה קטנה ולמצוא את הדברים הקטנים. אם יש לי בלוטה חשודה, אם יש לי קשר בלוטטריס שאני רוצה להסתכל עליו, כן, אני אוכל להסתכל עליו, וזה ייתן לי הרבה מידע, אני אוכל לעשות לזה את ה-FNA בעצמי, אבל אם אני ארצה סריקה בעצם של כל האזור, אני תמיד אבקש מהרדיולוג. איזה עוד בדיקות אנחנו משתמשים בהן בצורה רוטינית?
אחרי האולטרסאונד, הבא בתור מבחינת התדירות, שימוש, זאת בדיקת ה-CT, שזה הסוס עבודה של כל מכון דימות ובית חולים, בדיקה שגם היא זמינה מאוד ומהירה לביצוע, ובמיוחד זה יתרון גדול במטופלים שלא מסוגלים לעבור בדיקות ארוכות כמו MRI, מטופלים קלסטרופוביים או נבדקים שהם לא יציבים וצריכים לסיים את הבדיקה בהקדם האפשרי. CT יש לו יתרונות על אמצעי דימות אחרים, בין היתר הוא טוב מאוד לזיהוי של אבנים והסתיידויות, הסתיידויות גם ככלי עזר לאבחון של פתולוגיות מסוימות, יש לו יכולת הערכה טובה מאוד של מבנה העצם והסחוס, ערכת כלי דם מהירה ומדויקת, הוא משמש אותנו בבתי חולים ככלי ראשון לערכת זיהומים עמוקים, לערכת מטופלי טראומה, ולסטייג'ינג בממירויות מסוימות. החיסרונות העיקריים של CT זה קרינה, כל מה שקשור לחומר ניגוד המוזרק, למטופלים שיש להם רגישות ליוד או אי ספיקת כליות, וכמובן גם חיסרון מובנה בתוך הטכניקה עצמה, הניגודיות הנמוכה שיש ברקמות הרכות, ושעליה אנחנו מנסים להתגבר באמצעות הזרקת חומר ניגוד, מה שמאפשר להגדיל את הניגודיות של הגידול לעומת המבנים הסמוכים, לעתים השריר והגוש יכולים לראות ממש באותו הגוון, וקשה מאוד להבדיל ביניהם.
דיברנו על אולטרסאונד, דיברנו על CT, הבדיקה הבאה זה MRI?
MRI זאת הבדיקה המבוקשת ביותר בימינו, מבחינת יתרונות כמו באולטרסאונד, יתרון חשוב שהבדיקה גם כן לא כרוכה בקרינה, MRI הוא כלי חשוב מאוד להערכת רקמות רכות, יש לו יכולת ניגודיות גבוהה מאוד ברקמות הרכות להדגמת גבולות והיקף המחלה והגידולים, הוא חשוב מאוד, כלי חשוב מאוד לצורך זיהוי של פיזור פרינוירלי, הערכה של חדירה לתוך הגולגולת, לתוך הארובות, וגם להערכה של מח עצם, מעורבות של מח עצם. הוא יכול לשמש גם ככלי משלים להערכת סחוסים, והוא משמש כסטייג'ינג בחלק גדול מכלי לסטייג'ינג מקומי, בחלק גדול מהממירויות של ראש צוואר.
והקבוצה האחרונה, כל הבדיקות הפד והמיפויים שזה בדיקות יותר סיסטמיות.
כן, סיסטמיות ופונקציונליות, העיקרון שם הוא שונה, כן. אז בדיקות פונקציונליות הן בדיקות שמתבצעות עם טרייסרים שונים, שתפקידם לספק מידע ביולוגי ופונקציונלי של מחלות וגידולים. הוא משמש להערכת היקף המחלה, לעתים גם איתור של מחלה סמויה שלא התגלתה באמצעי דימות אחרים. הוא יכול לשמש להערכת מידת האגרסיביות, גם התנהגות של גידולים. חשוב מאוד, זה כלי מאוד חשוב להערכת תגובה לטיפול ותכנון של שדות קרינה, ובמקרים מאוד ספציפיים גם התאמת טיפולים חדשניים, כמו טיפולים טרנוסטיים, למשל בגידולים נוירואנדוקריניים.
אז יש לנו בעצם קבוצה לא מבוטלת של בדיקות דימות אפשריות. עכשיו, אתה בדרך כלל מקבל כבר את המטופל עם הבדיקה, אחרי שמישהו יפנה אותו. השאלה היא בעצם, הרופאים שמפנים לבדיקות הדמה לצורך העניין, שאני רואה מטופל עם גידול, שאני מתכנן לו איזושהי תוכנית ניתוחית, איך אני בוחר את הבדיקות הדמיה המתאימות? כי המטופלים, תשלח אותי לבדיקה הכי טובה.
כן, כולם רוצים MRI.
או MRI, לא, יש משהו יותר טוב, תשלח אותי לבדיקה הכי טובה. אבל אנחנו יודעים שזה לא, אין כזה דבר, הבדיקה הכי טובה, יש את הבדיקה הנכונה. אז איך אנחנו בוחרים את הבדיקה הנכונה?
נכון. חשוב מאוד, בנוסף לכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה כמובן להכיר בכל כל המגבלות, כל היתרונות והחסרונות של כל מודליטי, ולהבין את השאלה הקלינית שלך. לממצאים, למשל ממצאים בבלוטת התריס, בתיירואיד, שזה בדרך כלל ממצאים קטנים, עם מאפיינים מאוד עדינים, אולטרסאונד יעשה את העבודה הכי טובה, כי הוא יספק את הרזולוציה הגבוהה ביותר. אבל במידה ופתאום מדובר בתיירואיד שגולש רטרוסטרנלית, אתה תצטרך ללכת ולבצע בדיקת CT, כי אולטרסאונד מוגבל בערכה של, של התיירואיד מתחת לסטרנום. ואם אתה רוצה עכשיו להעריך את הפעילות של בלוטת התריס, או לזהות רקמה אקטופית של תיירואיד, אז פה המקום הוא לשלוח לבדיקות מאוד ספציפיות לרקמת בלוטת התריס, כמו מיפויים, מיפוי בלוטת התריס. בממירויות השונות, לפי ההנחיות השונות, יש מודליטי שהוא המודליטי העיקרי, שבאמצעותו עושים את ה-local staging, או ה-staging הסיסטמי. במקרים של זיהומים, כמובן, אנחנו בדרך כלל נשתמש בבדיקות CT, כמובן בעדיפות עם חומר ניגוד, אם מדובר במשהו שהוא שטחי, ואתה רוצה גם להכווין את היכולת שלך לנקז את האבסס למשל, אז אפשר להשתמש גם בבדיקת אולטרסאונד. אם אתה תרצה להעריך תקינות של עצם, זאת אומרת, אם יש שבר או יש מעורבות של עצם על ידי גידול, ה-CT זאת הבדיקה שתתאים בשאלה הספציפית הזאת. אם יש לך שאלה של פיזור פרינורלי, MRI זאת הבדיקת הבחירה בשאלה הזו.
אז בעצם הסצנריו הקליני, המטופל, השאלה כל אלו מכוונים אותנו לאיזה בדיקה להפנות את המטופל, ולא דווקא יש את הבדיקה הטובה ביותר.
נכון, וגם יש את העניין של המגבלות של המטופל. אם במידה ויש ילד קטן או אישה בהיריון, אתה תנסה להקטין את החשיפה של המטופל הזה לקרינה, ואם יש אלטרנטיבה טובה יותר שלא כרוכה בקרינה, אז תהיה מומלצת במקרה הספציפי.
אתה נתקל בהרבה טעויות בהפניות, כלומר מטופלים שהופנו לא לבדיקה המתאימה?
אני נתקל בהרבה הפניות לא ברורות, ולכן מתבצעות בדיקות שהן לא מותאמות אישית למטופלים. אז לכן חשוב מאוד, לדעתי, השלב הראשון בלשלוח את המטופל להדמיה מיטבית, זה לכתוב הפניה ברורה של הבעיה, מיקום הבעיה והשאלה לבדיקה. ככה הטכנאי או הרופא שמאשר את הבדיקה יתאים את הפרוטוקול הספציפי, שיתאים להדגמה הטובה ביותר של הפתולוגיה שנמצאת בשאלה.
אני רוצה רגע ש... תדגיש איזושהי נקודה, לשים זרקור. אני שולח מטופל עם איזושהי תלונה באזור ראש צוואר, נגיד, בירו איזושהי מלאות גוש באזור ראש צוואר. ואז בתשובה שאני מקבל, רואים איזשהו ממצא, אך הבדיקה אינה מכוונת לאזור. מה זה בעצם אומר? כי הרי זה לא בדיקת אולטרסאונד שאיפה שאני שם את המטמר, זה מה שאני רואה. זה סורק מלמעלה למטה, זה בעצם בדיקה שהיא אזור מסוים בגוף, אז איך יכול להיות שיש ממצאים הם לא מוכוונים לשם, איך יכול להיות שהבדיקה לא מוכוונת?
אז יכולים, יש מספר פרמטרים שיכולים להשפיע על היכולת שלך להעריך ממצא מסוים. אז קודם כל זה שדה הבדיקה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו שולח בן אדם עם גידול קטן בקצה האף, ואתה רוצה לראות אם יש שם מעורבות של הסחוס, לעשות בדיקת ראש צוואר עם שדה רחב, לא תאפשר לנו להעריך את הממצא הספציפי הזה. לכן צריך לחדד שאתה רוצה בדיקה מכוונת לאזור ספציפי, ולעיתים גם הטכנאי, גם אם זה משהו שהוא לא פרוטוקול שהוא סטנדרטי, הוא יתאים את הפרוטוקול האופטימלי למקרה הספציפי הזה. דבר נוסף זה, זאת אומרת, זה גם, זה הפרוטוקול הרצפים שממנה מורכבת הבדיקה, אם אתה שולח בן אדם לבדיקת ראש, MRI ראש, שמתרגם מבחינת הטכנאי והמכון כ-MRI מוח, שזאת הבדיקה הכי פופולרית. ה-MRI הספציפי הזה לא כולל רצפים שחשובים מאוד להערכה של גידולים ברקמות רכות מחוץ לגולגולת. ולכן זה משפיע מאוד על היכולת אבחון והערכה של ממצאים שאליהם לא הייתה מוכוונת הבדיקה.
יש השפעה גם לאיפה אתה עושה את הבדיקה? האם יש הבדל בין מכונים שונים? ואני רוצה רגע שנשים שנייה בצד את הנושא של האולטרסאונד ונדבר עליו בפרוטרוט, אבל בדיקות CT, MRI, PET-CT, אתה נכנס למכונה ויוצא. ואחר כך הרדיולוג מסתכל על זה, אתה יכול להביא את הדיסק הרי לכל מקום. אבל בבדיקות האלו יש השפעה של מכונים שונים?
תשמע, זה תמיד, התשובה שלי היא כן ולא. כי בגדול רוב המכונים עובדים לפי פרוטוקולים סטנדרטיים לכל בדיקה. ואמורים לספק את את כל הרצפים והתמונות שנדרשות כדי לאבחון המחלה. העניין שיש קצת הבדלים בין פרוטוקולים, יש הבדלים באיכויות של מכשירים, יש מכשירים שהם 1.5 טסלה, יש מכשירים שהם 3 טסלה, יש גם טכנאים שהם יותר מיומנים, פחות מיומנים, טכנאים, פרוטוקולים נדירים או בדיקות שהן פחות נפוצות במכונים מסוימים, לא כל הטכנאים יודעים לבצע אותם. לכן יש, יכול להיות באמת הבדל בין מכון למכון, במיוחד אם אתה עוקב, אם אתה מבצע סדרה של בדיקות אצל מטופל אחד, ואתה עוקב אחרי הבדיקה, אחרי המטופל, אתה רוצה לעשות איזשהו סטנדרט קבוע של בדיקה בפרוטוקול קבוע, שתאפשר השוואה מהימנה בין הבדיקה הקודמת לנוכחית. ואתה תעדיף שהבן אדם, שאותו המטופל, יעבור את הבדיקה באותו המכון.
אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, ומקבל משנה תוקף ספציפית בתחום של האולטרסאוד. האולטרסאוד הרי זה בדיקה שהיא תלוית בודק. מי מחזיק את המתמר ובאיזה מתמר. פה זה הפער הכי גדול מבחינתי, בתור מנתח בין מטופלים שמביאים לי תשובת אולטרסאונד ממכון רנדומלי כלשהו, שעושה בדיקות צוואר, בטן, אגן, חזה, אולטרסאונד לכל דבר, לבין מטופל שמביא לי תשובה מרדיולוג ספציפי שמתעסק באולטרסאונד צוואר. מה ההבדל בעצם בבדיקות?
תשמע, זאת אומרת, זה תקף בכל תחומי הרפואה, ואם אתה בא עם איזושהי בעיה ספציפית, אתה תמיד תעדיף שאיש מקצוע עם ניסיון בתחום הספציפי הזה יבדוק אותך. אם זה באולטרסאונד, אם זאת בדיקה גופנית או כל דבר אחר. וכמובן שבמידה מטופל מגיע עם מחלה שהיא ממוקמת לאזור מאוד ספציפי, הבדיקה שמתבצעת על ידי רופא, רדיולוג, עם ניסיון בתחום מסוים, היא תהיה בדיקה הרבה יותר אינפורמטיבית וטובה. אני למשל כרדיולוג שמתעסק בתחום הראש צוואר, ברגע שאני קורא את ההפניה שלך, אני יודע בדיוק מה לחפש, אני יודע לאן ללכת, אני לא עושה את הבדיקה לפי נקודות ציון שלימדו אותי, אלא לפי הצורך שלי למצוא ולענות לשאלות, למצוא את הפתולוגיות ולענות לשאלות שאתה מעלה בהפניה. בנוסף, יש גם את האלמנט של בדיקה שמתבצעת על ידי רופא מומחה עם ניסיון, לעומת בדיקה שמתבצעת על ידי רנטגנאי או טכנאי אולטרסאונד.
שזה מה שקורה בקופות חולים?
בדרך כלל כן.
כמה זמן ההבדל בבדיקה? כמה זמן לוקח לרדיולוג בקופת חולים לעשות בדיקת אולטרסאונד, לעומת מטופל שמגיע אליך לבדיקת אולטרסאונד?
אני לא יודע להגיד לך בוודאות כמה זמן, אבל מן הסתם כשמגיעים אליי לבדיקת אולטרסאונד מקצועית ומוכוונת בשאלה ספציפית, אז זה בדיקה שיכולה לקחת גם חצי שעה במקרים מסוימים, וזה לא שחור ולבן. יש טכנאים שהם מעולים ויודעים לעשות אולטרסאונד בצורה מצוינת, ונותנים תוצאות טובות מהרדיולוג הממוצע. אבל אם אתה מפנה מטופל עם מחלה בתחום ספציפי, אתה תעדיף שהוא ייבדק באופן דקדקני על ידי רופא עם הרבה ניסיון בתחום הספציפי הזה.
כן, אני חושב שבעיקר למטופלים זה מאוד חשוב להבין שבדיקת אולטרסאונד זה לא כמו בדיקת דם או בדיקת CT, שזה בדיקה שיש בה מרכיב טכני מאוד וסטנדרטי. פה מי שמבצע את הבדיקה יש לו מעל 50% לדעתי ההשפעה על התוצאות. ולכן יש חשיבות מאוד גבוהה למי מבצע את הבדיקה. אני מוצא את זה מאוד חשוב בעיקר בנושאים של מיקום של בלוטות פרתיירואיד, שהרבה פעמים בבדיקה הרוטינית אנחנו לא רואים שום דבר, ואז שולחים את זה לרדיולוג מומחה בתחום, והוא כן מוצא לנו בלוטת פרתיירואיד החשודה, וגם באפיון של בלוטות לימפ, אנחנו רגילים לקבל את התשובות המאוד לא מתחייבות באולטרסאונד של קורטקס מעובה, הילום שומני לא ברור, משהו שנורא קשה לקבל ממנו החלטות. אני חושב שהקשר והשיתוף פעולה בין הרדיולוג למנתח הוא מאוד קריטי, גם באוצן וגם בבדיקות האחרות. איך אתה רואה את הקשר הזה?
בגדול, אני חושב שרדיולוג הוא שותף פעיל בקבלת החלטות במקרים בהם מטופל צריך לעבור איזשהו בירור לקראת ניתוח או במעקבים. זה מגיע מהנקודה שבה צריך לתכנן את הבדיקה המתאימה ביותר למטופל ספציפי, והאינטרפרטציה של הממצאים בהתאם גם להערכה הקלינית שלך. אז השיתוף פעולה והתקשורת בין רדיולוג לקלינאי והכירורג חשובה מאוד ויכולה להשפיע משמעותית על המסקנות של הבדיקה.
אנחנו משתמשים בבדיקות הדמיה כבר לא מעט שנים, החל מגילוי קרני הרנטגן בתחילת המאה ה-20. מה השינויים האחרונים? איפה יש חידושים?
אז מבחינת חידושים, בכל מודליטי יש חידושים. עם מכשירי האולטרסאונד מהדור החדש נותנים תמונות באיכות גבוהה משמעותית לעומת המכשירים המיושנים, שזה קריטי וחשוב מאוד במיוחד בתחום הראש צוואר ובהערכה של ממצאים קטנים, אם זה קשרים תירואידליים או אפילו קשרי לימפה פתולוגיים שהם בגדלים של מספר מילימטרים. בנוסף גם כל ה-AI שנכנס לתוך הטכנולוגיה של האולטרסאונד, ויש כבר כלים מובנים של AI שמשמשים לעיבוד התמונה, ולפעמים גם מין פיצ'רים נוחים של מדידה אוטומטית ודברים נוספים. במכשירי ה-CT יש שיפור הדרגתי וקבוע שמאפשר לבצע בדיקות עם קרינה מופחתת מבלי להתפשר על האיכות של הבדיקה. יש טכנולוגיות חדשות כמו Dual Energy CT ו-Photon Counting CT, שמשפרים את הרזולוציה ואת הניגודיות, במיוחד למשל להערכה של הסחוס, סחוסי הלארינגס ושל נגעים קטנים, אפשר להעריך, לזהות אותם ביתר קלות בזכות הניגודיות הטובה יותר. מבחינת MRI, אז MRI גם משתפר. עם לפני שנים בדיקת MRI יכלה לקחת שעה, היום היא כבר נמשכת בערך 20 דקות, ולפעמים גם פחות. האיכות של הבדיקות, ההתמודדות עם הארטיפקטים השונים שקיימים בבדיקות ה-MRI, משתפרת. יש פיתוחים של רצפים חדשים, למשל ברצף דיפוזיה, שהוא גם מאוד מושפע על ידי ארטיפקטים, ואנחנו רואים את זה הרבה בתחום הראש צוואר. יש רצפי דיפוזיה ש... הם באיכות טובה יותר ופחות מושפעים על ידי ארטיפקטים. יש טכניקות ברזולוציה גבוהה ובחתכים דקים להעריך את העצבים, שזה MR נוירוגרפי, לצורך הערכה של מעורבות פרינורלית. יכולת להעריך דפנות של כלי דם וגם פיתוחים חדשניים, שבעתיד ייתנו לנו גם יכולת להעריך את ההרכב המולקולרי של איזה גידולים מסוימים. בתחום ה-PET-CT גם יש שיפור לאורך השנים, שהמכשירים עכשיו נותנים, מבצעים את הבדיקות במהירות גבוהה יותר, ומאפשרים בדיקות בקרינה נמוכה יותר, מפתחים טרייסרים שונים וספציפיים המותאמים לאינדיקציות שונות, למשל טרייסרים שכבר נמצאים בשימוש, כמו גליום דוטטייט, שהוא ספציפי לגידולים נורואנדוקרינים שעשירים ברצפטורים לסומטוסטטין, ומאפשרים גם תכנון של טיפול טירנוסטי. יש טרייסרים שלא נכנסו אצלנו בארץ, כמו למשל פלורוקולין, זה הטרייסר שאתם מאוד רציתם שנשתמש בו לצורך זיהוי של מקרים של PTA שאנחנו לא מצליחים למצוא.
זה לא טרייסר חדש. אחרים.
זה טרייסר ישן, ישן. ישן, כן, אבל הוא יכול להיות שימושי בסיטואציות מסוימות, אבל לצערי בארץ זה לא אפשרי. יש כרגע טרייסרים מחקריים כמו פאפי, שזה מאוד מפורסם כעת. זה טרייסר שמתבסס על הדמיית של פיברובלסטים, שהם הקשורים לסטרומה של הגידול, ומאפשר לתת דליניאציה וקונטורינג טוב של הגידולים, ובמקרים מסוימים גם במחקרים האחרונים, הוא מראה תוצאות טובות לזיהוי של פריימרי, שלא הצלחנו למצוא באמצעות PET-CT עם FDG סטנדרטי. טרייסרים עם יוד 124 לצורך דזימטריה מותאמת אישית למטופלים עם ממירויות תיירואיד. ויש טרייסרים לא מעטים שנמצאים כרגע בפיתוח, אבל עדיין לא נכנסו לשימוש קבוע.
רציתי לשאול אותך, איך ההשפעה של טיפולים חדשים משפיעה על העבודה שלך? היום לדוגמה בראש צבא אנחנו מדברים יותר ויותר על טיפולים אימונותרפיים וטיפולים נאו-אדג'וונטיים, ובסוף אנחנו באים אליך בשאלות מאוד קשות של הגידול הגיב, הוא נסוג, איפה זה גידול, איפה זה צלקת. ההשפעות של הטיפולים החדשים הן נבדלות מהטיפולים הישנים כמו כימותרפיה?
מאוד, מאוד. זה מכניס אותנו לסיטואציות בעייתיות שבהן אנחנו בעצמנו צריכים עכשיו ללמוד איך גידול מתנהג תחת טיפול חדשני. ולפעמים אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות מה המסקנה של תוצאות הבדיקה. כמובן שזה נושא שנמצא עכשיו במחקר מאוד רחב בכל העולם, וכל פעם יוצאות תוצאות ותיאור של התנהגות של גידולים לאחר טיפולים שונים, מאפשרות לנו להגיע למסקנות טובות יותר, אבל אנחנו עכשיו, אנחנו עדיין לומדים ומנסים להבין את איך להתייחס לממצאים האלה שאנחנו רואים בבדיקות, במיוחד בדיקות PET-CT.
כן, הטיפולים בממירויות ראש צוואר רואים די מהפכה בשנים האחרונות.
אם זה פסאודו פרוגרשן, אם זה
הגיב, כמה הגיב, האם הוא עוד יכול להגיב.
כן, קשה מאוד לקמת את זה.
שאלה שבטח שאלה אותך כבר עשרות פעמים, נושא חם לא ברפואה אלא במאה ה-21, כיום זה הנושא ה-AI. אם מישהו שאל אותי כמה שנים יש לי עוד להיות רופא, עד שה-AI יחליף אותי, נגיד, תראו, אני מנתח, ייקח עוד הרבה שנים עד שמישהו ייתן לדווינצ'י לנתח לבד. אבל מהצד שני, נגיד, רדיולוגיה ואולי פתולוגיה, זה המקצועות שיתחילו להיעלם ראשונים. מה אתה חושב, יש לך עוד עתיד?
אז כן, הרבה צפו זה שאני אשאר ללא עבודה, אבל זה לא, אנחנו עדיין לא שם. זאת אומרת, AI, זה כלי שנכנס כבר לשימוש היומיומי שלנו בבתי חולים, יש לנו מערכות AI שמאפשרות לנו לתעדף בדיקות ומזהות פתולוגיות דחופות של מקרים דחופים, מפנות את התשומת לב שלנו למקרים הספציפיים האלה. למשל, יש לנו מערכות בבתי החולים, גם בארץ וגם בחול, שיודעות לזהות ממצאים אינסידנטליים, כמו תסחיף רעתי, שהוא מאוד נפוץ במטופלים אונקולוגיים, יודעות לזהות שברים, דימומים מוחיים, אוויר חופשי, כל מיני פתולוגיות שמצריכות התייחסות דחופה, קורה לא מעט שמטופלים שמסיימים את הבדיקת CT או ה-PET-CT שלהם, מקבלים הפנייה על ידי רופא למיון, בגלל ממצא מסכן חיים שנמצא באופן אקראי בבדיקת ה-PET-CT.
ושה-AI זיהה.
ה-AI זיהה.
זאת אומרת, מערכות שעברו כבר אינטגרציה מלאה בבית חולים כיום.
עברו אינטגרציה מלאה, הן לא מושלמות, יש להן false positives, יש להן false negatives, אבל הן עברו אינטגרציה. בנוסף, יש מערכות AI, אינטגרציה של מערכות AI בתוך המכשירים, בכל סוגי המודליטיס, בתוך התוכנות פענוח, לצורך, למשל, סגמנטציה של גידולים ושל איברים שונים, עם יכולת עתידית של סטנדרטיזציה של הערכה של ממדים ונפחים של מחלות שונות.
אז אנחנו עומדים כרגע בשלב שבו ה-AI הוא כלי עזר כלי לרדיולוג,
נכון.
עוד לא בא לדחוק אותך מחוץ לעבודה.
עדיין לא. ואני גם לא מאמין שהוא ידחוק אותי מחוץ לעבודה, אני מאמין שהוא במשך הרבה שנים הולך לשמש אותי ולייעל אותי בעבודה שלי. יש גם תחומים נוספים ב-AI שהם נמצאים בפיתוח כרגע, תחומים מחקריים, כמו רדיומיקס, אמור להפוך את תמונות ההדמיה עם כל המאפיינים שלא נראים באופן טבעי בעין שלנו, של הבן אדם, לאינפורמציה כמותית, לפיצ'רים כמותיים, שבסופו של דבר יכולים לתת חיזוי למאפיינים הביולוגיים והפרוגנוזה, ואף לנווה את התגובה לטיפול.
אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. עוד נקודות שהיית רוצה להדגיש לגבי השיתוף פעולה והבדיקות הדמיה?
די עברתי על כל הנקודות האלה, אז חשוב מאוד השיתוף הפעולה בין הרדיולוג לקלינאי, התקשורת, העברת המידע והחששות, והמידע הקליני בבדיקה הגופנית שיכולות להשפיע על ההבחנה, הטיילורינג של הפרוטוקול הספציפי במקרים מיוחדים, כמובן לא לכל מטופל, אבל במקרים מיוחדים טיילורינג בשיתוף של קלינאי ורדיולוג של פרוטוקול הדמיה, והאינטרפרטציה הנכונה של הממצאים ההדמתיים.
תודה רבה דוקטור גנדי שנדלר, ותודה לכם שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של כירורגיה אונקולוגית של ראש צוואר. נתראה בפרק הבא.